קשת, כל שידורי תורה. אנחנו משדרים החורף שיעורים בנושאי דיני ממונות בזמן הזה, נושאים שונים על ידי הרב מיכאל אדראי.
שלום וברכה, בשיעורים הקרובים נדון בעניינים הנוגעים לדיני שכנים. ונתחיל בשיעור הראשון בדינים הנוגעים לבתים משותפים. לפני שנדון בסכסוכים בין שכנים, נדון בשאלה הבסיסית מה שכנים חייבים אחד לשני, או מה המחויבות שלהם כלפי ועד הבית, כלפי הבניין. את הדיון אני רוצה לחלק לכמה חלקים. קודם כל, לדון בשאלה מה הדברים שמחויבים לעשות בבניין. מחויבים לעשות בבניין זה יכול להיות בכמה רמות. א', מצב שחובה שהוא יהיה בבניין. אין דבר כזה חובה, הרי כל הדיירים יכולים להחליט שהבניין לא יהיה מסויד במשך מאות שנים. זו זכותם בהחלט. הכוונה מחויב שגם דייר אחד יכול לקוף את כל הדיירים האחרים לעשות, מכיוון שהדבר הזה מוגדר כחיוב על הדיירים. זה שאלה אחת, מה מוגדר כחיוב. שאלה שנייה, בדברים שאינם מוגדרים כחיוב, ודאי שכל הדיירים כולם יכולים להסכים לעשות מה שהם רוצים, יכולים להסכים לעשות אבני שיש וגזית ולצפות בהם את חדר המדרגות. השאלה היא באיזה מצבים הרוב יכול להפעיל את סמכותו על המיעוט. כלומר, כאשר אנחנו דנים בחיובי השכנים, ייתכנו שלושה מצבים. מצב אחד, שגם המיעוט יכול לקוף על הרוב דבר מסוים, למשל סיוד, ניקיון, גם המיעוט יכול ייתכן לקוף על הרוב ברמה מסוימת. מצב אחר, שבו גם הרוב לא יכול לקוף על המיעוט, גם הרוב לא יכול לקוף על המיעוט, למשל לעשות בריכה בחצר של הבניין, בוודאי אם לא מדובר באזורים מסוימים שבהם אין בריכה בכל בניין. ומצב שלישי שבו הרוב יכול להחליט מה יעשה בבניין והמיעוט יהיה כפוף להחלטת הרוב. כן, אז זה הנושא הראשון שאנחנו נדון בו, מה היחידים יכולים לכפות על הרוב ומה הרוב יכול לכפות על היחידים. זו שאלה אחת, כאשר השאלה הזו גופה מתפצלת לשני נושאים. נושא אחד הוא איזה תחומים המיעוט יכול לקוף על הרוב. למשל, האם ניתן לקוף סיוד, האם לא ניתן לקוף על סיוד, האם ניתן לקוף על גינון, האם לא ניתן לקוף על גינון. וגם אם נחליט שמותר לקוף על סיוד או על גינון, עד איזה רמה ניתן לקוף אחד את השני על נושאים מסוימים. זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה, כיצד נכון לחלק את התשלומים, האם לפי שטח הדירות, לפי מספר התושבים בכל דירה, מה, או לפי דירה, כלומר אם יש 10 דירות במבנה מגורים, האם נחלק את הסכום ל-10, או האם נחלק את הסכום לפי שטח הדירות, או לפי מספר הדיירים בכל דירה, או לפי כל מפתח אחר שנמצא לנכון לחלק על פיו את הסכומים שאותם ועד הבית הוציא. זו השאלה השנייה. והשאלה השלישית היא, מה קורה כאשר ישנן סתירות בין ההלכה, למשל בין הלכות שבת או בין הלכות שמיטה, דברים מצויים ביותר, לבין הדברים שנוהגים בוועד הבית. כן, אז שלושת השאלות שאני רוצה לדון בהם. א', מה הדיירים מחויבים אחד כלפי השני, זה הנושא הראשון. 2, כיצד נכון לחלק את הסכומים ואת החיובים של ועד הבית? והנושא השלישי, מה צריך לעשות דייר כאשר ועד הבית אינו נוהג על פי ההלכה? למשל, ועד הבית עובד בגינה בשמיטה, המעלית נוסעת בשבת, או כל מיני שאלות אחרות שעלולות להתעורר בבניינים משותפים. נתחיל בנושא הראשון. הגמרא בבבא בתרא, בדף זין עמוד ב', אומרת, כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל החצרות ראויות לבית שער. אז יש פה מחלוקת, לא כל כך ברור מה רבן שמעון בן גמליאל ותנא קמא חולקים, הרי פשוט מה שרבן שמעון בן גמליאל אומר, זה נראה דבר פשוט, שלא כל החצרות ראויות לבית שער, והגמרא דנה בזה. אבל, על כל פנים רואים שיש מצבים שבהם ניתן לכפות את אחד מהדיירים בחצר, לבנות בית שער ודלת לחצר. השאלה היא, מה הקריטריון, מה ניתן לכפות ומה לא ניתן לכפות? השאלה הזו היא שאלה לא כל כך ברורה עד הסוף, אבל הראש מביא תוספתא. תוספתא אומרת ככה, מי שיש לו פתח במבוי, אין בני מבוי כופין אותו לעשות דלת למבוי, שיכול לומר רצוני שיכנס בחבילתי עד פתחי. מי שיש לו בית בחצר אחרת, בני חצר משעבדין אותו לעשות עמהם דלת ונגר ומנעו לחצר. ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו. ואם היה שרוי עמהן באותה חצר, משעבדין אותו על הכל. כלומר, התוספתא שהראש מביא מבחינה בין שני מצבים. מצב אחד, שאדם דר בחצר, כאשר אדם דר בחצר, אז ניתן לשעבד אותו על הכל. לא יודע מה זה הכל. זה מצב אחד. מצב שני, שיש לו בית בחצר, אבל הוא לא דר בה, כן? יהודי יש לו בית בבניין משותף בירושלים, אבל הוא גר בניו יורק. אז במצב הזה ניתן לחייב אותו באופן מצומצם יותר. אבל במצב הרגיל שאדם דר בבית שלו, והוא מעוניין לצמצם את החיובים, ובני החצר מעוניינים להרחיב אותם, על זה אומרת התוספתא, משעבדין אותו על הכל. כאשר לא ברור כמובן מה זה הכל, מה זה כל הדברים שניתן לשעבד את אותו אדם. בשולחן ערוך, בסימן קוף סמך א', הוא פוסק כך, בני העיר כופין זה את זה לבנות דלת ובית שער לחצר, וכן כל הדברים שהחצר צריך להם צורך גדול, או הדברים שנהגו בני המדינה לעשותם. אז יש שני קריטריונים מתי ניתן לקוף אדם לעשות משהו. כאשר החצר צריך להם צורך גדול, ושוב המושג צורך גדול לא ברור בכלל, והקריטריון השני, דברים שנהגו בני המדינה לעשותם. גם כאן לא בדיוק, לא תמיד נוכל להגדיר מה נהגו בני המדינה לעשות, ובהמשך נציף כל מיני מצבים גבוליים במושג הזה, בני המדינה, מי זה בני המדינה? אם בני המדינה זה תלוי במצב הסוציו-אקונומי המקביל לאופי החצר המסוימת הזאתי, או יש איזה מנהג מדינה כללי, ושאלות נוספות שעולות סביב השאלה של מנהג בני המדינה, אבל המושג העוד יותר עמום זה צורך גדול, מי מגדיר מה צורך גדול של מבנה. בכל אופן, המשיר השולחן ערוך, אבל שאר הדברים כגון, וכאן יש שתי גרסאות, כגון ציור וכיור, או סיוד וכיור, וכמובן שיש הבדל גדול בין שתי הגרסאות. הגרסה שגורסת סיוד וכיור, גורסת שגם סיוד איננו מוגדר כצורך גדול. הגרסה השנייה שגורסת ציור וכיור, היא מבינה שסיוד מוגדר כצורך גדול, אבל ציור לא מוגדר כצורך גדול, כי באמת חצר שהיא לא מסוידת זה לא נעים. אבל כאשר חצר מסוידת, אבל אין ציורי קיר על הקירות, זה לא כל כך נורא. הגרסה המקובלת ברוב האחרונים היא סיוד וכיור, שגם סיוד לא מוגדר כצורך גדול. כמובן שאי אפשר להקיש בין חצר לחדר מדרגות, זה לא בדיוק אותו דבר. חצר לא מסוידת וחדר מדרגות לא מסויד, זה לא מוגדר כצורך, זה לא בדיוק נראה אותו דבר. יותר מזה, המושג צורך גדול, כמו שברור לכולם, הוא לא מושג אבסולוטי. ומה שמוגדר בתקופה מסוימת כצורך גדול, לא בהכרח יוגדר בתקופה אחרת כצורך גדול. היום זה די מוסכם בפוסקים שסיוד מוגדר כצורך גדול. על כל פנים, ההלכה הגדירה שני פרמטרים. צורך גדול ודברים שנהגו בני המדינה לעשותם. די מוסכם, או מוסכם לחלוטין בין הפוסקים בדורות האחרונים, שהחוק הישראלי קביל לחלוטין כקובע את מנהג המדינה בנוגע לבתים משותפים, מכיוון שכל אדם שנכנס, וזאת בלי, אני אומר את זה בלי להיכנס לשאלה הכללית של דינא דמלכותא, כל אדם שנכנס לגור בבית משותף, נכנס על בסיס תקנון הבית המשותף. אם יש תקנון ספציפי לאותו בית משותף שאליו הוא נכנס, אין בכלל מה לדון, הוא נכנס, הוא בעצם חתם חוזה עם כל דיירי הבניין, על בסיס התקנון שאותו הם קבעו לעצמם. אבל גם כאשר אין תקנון לבית המשותף, יש בחוק המקרקעין, יש נספח, שיש לו תקנון סטנדרטי לבית המשותף. זאת אומרת, כל אדם שנכנס לבית משותף, הוא בעצם חותם חוזה עם דיירי הבניין, שמבוסס על התקנון הסטנדרטי שנמצא בחוק המקרקעין. אבל, כמובן שהחוק משאיר מרחב גדול לשיקול דעת. וכאשר החוק משאיר מרחב גדול לשיקול דעת, ישנו כלל של הרשב"א, שגם במצבים שדינא דמלכותא דינא, ההנחה הבסיסית היא שדינא דמלכותא דינא לא סותר את ההלכה. כלומר, אם ניתן לפרש את דינא דמלכותא בשתי אפשרויות, אנחנו נפרש את דינא דמלכותא באופן שהוא נוטה לכיוון ההלכה. ולכן, אם אנחנו נמצא סתירות להדיה בין השולחן ערוך לבין חוק המקרקעין בעניין בתים משותפים, אנחנו נלך אחרי חוק המקרקעין, מכיוון שבני המדינה הסכימו ביניהם, והם רשאים להסכים ביניהם, לשנות מההלכה הקבועה בשולחן ערוך. אבל, אם אנחנו נוכל לפרש את דברי החוק בשני אופנים, אנחנו נפרש את החוק על פי האמור בשולחן ערוך. זאת ועוד, כדאי לנו מאוד לדעת מה השולחן ערוך קובע, מכיוון שכמו שאמרתי קודם, בחוק ישנם שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהבניין המשותף המסוים הזה לא קבע שום תקנון. אפשרות אחרת, שכל בניין משותף בעצם מוזמן לקבוע תקנון ככל העולה על רוחו. מסתבר שהתקנון המומלץ הוא התקנון שנוכל להמליץ עליו על פי דברי השולחן ערוך. על כל פנים, אם השולחן ערוך קבע שהבני החצר יכולים לקוף אחד את השני על דברים שהחצר צריך להם צורך גדול, או הדברים שנהגו בני המדינה לעשותם, הרי שבחוק הישראלי נראה שיש קריטריונים טיפה שונים. וכן בניגוד לשולחן ערוך בסימן קוף סמך א', שקובע שהדברים שכל אחד יכול לקוף, כל אחד מבני החצר יכול לקוף על האחרים, זה דברים שהחצר צריך להם צורך גדול, או הדברים שנהגו בני המדינה לעשותם, החוק הישראלי קובע טיפה באופן שונה. חוק המקרקעין, סימן בסעיף 58 קובע, בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה, ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים, על פי הנוהג וכולי. אחר כך בהמשך זה יותר נוגע לאופן חלוקת הכסף שבין הדיירים. אבל מה שהדיירים מחויבים אחד לשני, זה דברים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, וזה בתנאי אחד. לעניין זה החזקת תקינה, שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות. זאת אומרת, יש כמה נקודות חשובות בחוק. א', לעולם בעלי דירות לא יכולים לקוף אחד את השני, לשפר את הבניין מעבר למצב הבסיסי שאותו הם קיבלו בשעה שהם קנו את הדירות. למשל, אם חלק מבעלי הדירות מעוניינים לא לסייד את הקירות, אלא לעשות חיפוי שיש לקירות, או מעוניינים לעשות איזה גינון מיוחד, הדבר הזה לא כלול בהחזקה התקינה של הבית, אלא בשיפורים מעבר להחזקה התקינה, והדבר הזה בכל מקרה לא ניתן לכפייה על ידי הדיירים, ואפילו רוב הדיירים אינם יכולים לקוף את מעט הדיירים לשיפור במצבו של הבניין. מה כן אפשר לקוף את אחד הפרטים? לפי החוק, דברים המחויבים על פי דין, ששוב הדבר הזה ודאי ההלכה לא תחלוק עליו, או המקובלים על פי הנוהג. מה זה הנוהג? שוב, לא ברור מה זה הנוהג, אבל החוק השמיט את המושג דברים שהחצר צריך להם צורך גדול. אם כי נראה שבפועל לא צריך להיות יותר מדי פער בין החוק לבין ההלכה, כי בדרך כלל דברים שהחצר צריך להם צורך גדול, זה דברים שגם נהגו בני המדינה לעשותם. על כל פנים, דברים שנהגו בני המדינה לעשותם ודברים שהם צורך גדול, גם המיעוט יכול לקוף את הרוב לעשות אותם. דברים שהחצר לא צריך להם צורך גדול ולא נהגו בני המדינה לעשותם, ובני המדינה לא קיבלו את החצר באופן הזה, גם הרוב לא יכול לקוף את המיעוט, גם אם רוב הדיירים יחליטו לעשות חיפוי שיש, הם לא יכולים לקוף את מיעוט הדיירים לעשות חיפוי שיש, לדבר הזה מסכימים גם החוק הישראלי וגם להבדיל השולחן ערוך. אם ככה, מה המשמעות של הרוב, והאם בכלל יש משמעות לרוב? בתקנון הבית המשותף שקבוע בחוק המקרקעין, הוא עוסק אך ורק בפרוצדורות, לא במהות, הוא לא מסביר מה השיקולים שמנחים את ועד הבית, הוא לא מסביר באיזה תחומים ועד הבית לאיזה תחום יש לוועד הבית סמכות, הוא רק מדבר על השאלה איך בעל הבית מקבל החלטות שאותם הוא יכול לקבל. על כל פנים, הדבר הבסיסי שמונח ביסוד התקנון זה שיש דבר כזה ועד בית, ולוועד בית יש איזושהי סמכות לנהל את הבניין. מה הסמכות של ועד הבית? הדבר הזה מאוד עמום על פי התקנון ועל פי החוק. ומכיוון שהדבר הזה כל כך עמום על פי התקנון ועל פי החוק, נראה שצריך לבאר את התקנון ואת החוק על פי ההלכה. ולכן אנחנו צריכים לדון האם על פי ההלכה ישנם מצבים שבהם הרוב יכול לקוף את המיעוט לדבר מסוים. שראינו יש שני מצבים. מצב אחד שבו המיעוט יכול לקוף את הרוב לעשות דלת או לעשות או לסייד או לעשות כל דבר שהוא צורך גדול. מידר דבר שהוא לא צורך גדול, גם הרוב לא יכול לקוף את המיעוט. אז באיזה מצבים יש משמעות לרוב, או באיזה מצבים בכלל יש משמעות למושג ועד בית ולהצבעה של דיירי הבניין? השולחן ערוך בסימן קופסה מחגימל מביא תשובה של המערם מרוטנבורג, שהוא כותב ככה: כל צורכי ציבור שאינם יכולים להשוות עצמם, יש להושיב כל בעלי בתים הנותנים מס, ויקבלו עליהם שכל אחד יאמר דעתו לשם שמיים, וילכו אחר הרוב. ואם המעט ימענו, הרוב יכולים לקוף אותם אפילו בדיני גויים. מה הסברה? כלומר, יש מצבים, יש צורכי ציבור שהציבור לא יכול להחליט פה אחד. במצבים כאלה צריך הרוב יכול לקוף את המיעוט. למה הרוב יכול לקוף את המיעוט? איך הרוב יכול לקוף את המיעוט להוציא הוצאות? המערם מרוטנבורג בתשובה שלו עצמה מסביר שאם לא תאמר כן, אז בעצם נמצא שהציבור לא יכול לקבל שום החלטה. כל החלטה שהציבור מעוניין לקבל, כל החלטה שהציבור יהיה מעוניין לקבל, לא נוכל ליישם אותה, מכיוון שתמיד יהיה מי שיתנגד. זו הסברה שהמערם מרוטנבורג מעלה. אבל השאלה היא שוב, באיזה תחומים רוב הקהל יש לו סמכות על מיעוט הקהל? זה כאשר מדובר בציבור, ובפרט כאשר מדובר בבית משותף, באיזה תחומים יש לרוב סמכות כלפי המיעוט? נראה לדון על פי הסברה שאותה קובע מערם מרוטנבורג. מערם מרוטנבורג קובע סברה שאם אתה לא תגיד שהרוב יכול לקוף את המיעוט, אז בעצם הקהל לא יכול לעשות שום דבר, אין שום דבר שהקהל יכול לעשות. והנה חינמי, מה הבעיה בזה שהקהל לא יכול לעשות, או במקרה שלנו שהבניין לא יכול לעשות? הרי ראינו שהבניין לא מחויב, באמת אנחנו לא מעוניינים לקוף את היחיד לעשות חיפוי שיש או לבנות בריכה בחצר. אז למה לנו שבאמת באיזה תחומים יש חובה שהקהל יקבל על עצמו החלטות? אז לא נדון בשאלה הזו באופן רחב, נדון בשאלה הזו בצורה ספציפית לגבי בתים משותפים. כמו שראינו בשולחן ערוך, יש שתי הגדרות. הגדרה אחת, צורך גדול. כמובן שהמושג צורך גדול הוא מושג אמורפי לחלוטין. אי אפשר להגדיר את המושג צורך גדול, וצריך להגדיר את המושג צורך גדול. מי יגדיר מהו צורך גדול? בדבר הזה נראה שיכול להיות סמכות לרוב. כמובן שהרוב לא יכול להתאמר ביחיד ולהגדיר באופן שרירותי שדבר שהוא בהגדרה לא צורך גדול, הם מגדירים אותו כצורך גדול, אבל בטווח מסוים של שיקול דעת שנדון בו בהמשך, יש לרוב יכולת להגדיר מהו צורך גדול. אבל אולי יותר מזה, כתוב, הנושא השני שהשולחן ערוך אומר, זה דברים שנהגו בני המדינה לעשותם. לדוגמה, ברור שניקיון חדר המדרגות, או הסיוד של חדר המדרגות, זה דברים שנהגו בני המדינה לעשותם, וגם ברור שזה צורך גדול. אבל עדיין, ישנו מרחב גדול מאוד לשיקול הדעת, בתוך המושג של ניקיון וסיוד הבניין. כמה נסייד את הבניין? באיזה עלות של סיוד נסייד את הבניין? באיזה תדירות נסייד את הבניין? אם נחליט, וזה לא ברור בכלל שנחליט את זה, אבל אם נחליט שגינון זה דבר שנהגו בני המדינה לעשותם, ובוודאי שזה נכון באזורים מסוימים, באיכות מסוימת של בניין, נהוג שגינון זה דבר, סטנדרטי. איזה גינון הוא דבר סטנדרטי? מה איכות הגינון שמוגדרת כדבר סטנדרטי? בדבר הזה שלעולם לא נוכל לקבע אותו, ולא נוכל להגדיר אותו, ולא נוכל לאפיין בדיוק מה האיכות של הצורך הגדול, לא נוכל לאפיין בדיוק מהו צורך גדול, ולא נוכל לאפיין מה האיכות של הצורך הגדול, בתחומים האלה מסתבר שיש סמכות לרוב. זאת אומרת, הרוב לא יכול לקחת דבר שהוא לא צורך גדול ולחייב את המיעוט. הרוב יכול להגיד שהדבר הזה, דבר מסוים, הוא צורך גדול. הרוב לא יכול להגדיר שדבר שהוא לא מנהג המדינה נחייב את המיעוט, אבל בדבר שהוא מנהג המדינה, הרוב יוכל להגדיר מה הסטנדרטים של מנהג המדינה שבהם הוא מעוניין. למשל, כמו שנתתי דוגמה, ניקיון. הרוב יוכל להגיד שהוא מעוניין בניקיון של פעם בשבוע או פעמיים בשבוע וככל העולה על רוחו. אני רק רוצה להראות את זה בתוך דברי השולחן ערוך. השולחן ערוך אומר דבר קצת משונה. הוא כותב כך, כל צורכי ציבור שאין יכולים להשוות עצמם, יש להושיב כל בעלי בתים הנותנים מס ויקבלו עליהם שכל אחד יאמר דעתו לשם שמיים וילכו אחר הרוב. מה הפשט שכל אחד יאמר דעתו לשם שמיים? הרי כאשר עושים הצבעה רגילה, כל אחד, למשל כאשר עושים הצבעה לכנסת, כל ציבור מצביע, לפחות חלק מהציבורים, מצביעים לפי האינטרס שלהם. מה הכוונה שהם עושים? יאמרו את דעתם לשם שמיים. כלומר, כאשר השולחן ערוך אומר שיאמרו את דעתם לשם שמיים, זאת אומרת, הם לא צריכים לייצג את האינטרסים שלהם, אלא הם צריכים לייצג אינטרס אובייקטיבי. לדוגמה במקרה הזה, צריך להגדיר מהו צורך גדול. אם למשל, בעל בית אחד בסטנדרטים שלו הוא מעוניין בחיפוי שיש, גם הוא, כשהוא בא להצביע על השאלה האם יעשו חיפוי שיש או לא יעשו חיפוי שיש לחדר מדרגות, הוא מבין שזה לא צורך גדול. ולכן אם הוא יצביע בעד חיפוי שיש, הוא מצביע לא לשם שמיים, שהרי השאלה היא שאלה אובייקטיבית, האם חיפוי שיש הוא צורך גדול? התשובה האובייקטיבית לשאלה הזאת היא לא. ולכן ההחלטות של ועד הבית יהיו נתונות לביקורת של תלמידי חכמים, שיוכלו להגדיר, אמנם אתם הצבעתם, אבל ברור שמבחינה אובייקטיבית זה מחוץ לטווח שניתן להגדיר אותו כצורך גדול. כמו היום במדינת ישראל, שיש ביקורת שיפוטית על החלטות של הממשלה. להחלטות של הממשלה יש סמכות להגדיר בתוך ההגדרות של החוק. כאשר הם חרגו מהגדרות החוק, בשביל זה יש בתי משפט שאומרים, במקרה הזה לא היה לכם סמכות להחליט. אותו דבר כאן, אם בעלי הבתים יצביעו שחיפוי שיש הוא צורך גדול, רב העיר יגיד להם, אמנם אתם קראתם איזה צורך גדול, אבל אובייקטיבית זה לא צורך גדול. בתוך תחום מסוים שאני יכול להגדיר אותו צורך גדול ואני יכול לא להגדיר אותו, בתחום הזה נכנסת הסמכות של ועד הבית. אם כן, נסכם את הנושא הראשון, מה ניתן לקוף ומה לא ניתן לקוף. ישנם שלושה מצבים. מצב אחד, שהמיעוט יכול לקוף את הרוב לפעול. מצב שני שגם הרוב לא יכול לקוף את המיעוט לפעול. וזה המצבים שעליהם דן השולחן ערוך, וההלכה והחוק הישראלי הוא דומה מאוד לדברי השולחן ערוך, כן? העיקרון שקובע השולחן ערוך הוא צורך גדול ומנהג המדינה. משהו צורך גדול ומנהג המדינה, בתחום הזה המיעוט יכול לקוף את הרוב. משהו לא צורך גדול ומנהג המדינה, גם הרוב לא יכול לקוף את המיעוט. אלא מה? שבתוך המושג הזה של צורך גדול ומנהג המדינה, יש הרבה מקום, הרבה מאוד מרחב לשיקול דעת, מה מוגדר כצורך גדול ומה לא מוגדר כצורך גדול. מה מוגדר כמה, מה הסטנדרטים בתוך מנהג המדינה שבהם אנחנו מעוניינים, ומה הסטנדרטים שבהם אנחנו לא מעוניינים. בתחום הזה נכנס שיקול דעתו של הרוב, וכך צריך לפרש את התקנון של ועד הבית, את התקנון המצוי של ועד הבית שנמצא בחוק המקרקעין, שהסמכות של ועד הבית להצביע על פי הרוב היא מוגבלת לתחומים מסוימים שבהם נשאר מרחב לשיקול דעת. בתוך התחום הזה הולכים אחר הרוב, כי אם לא נלך אחר הרוב אז אין לנו שום כלי ללכת אחריו. אז זה הנושא הראשון. הנושא השני הוא איך לחלק את תשלומי ועד הבית. החוק קובע שמחלקים את תשלומי ועד הבית לפי גודל הדירה, ואין לחוק שום הבחנה בין תשלומים כאלה ותשלומים אחרים. בגמרא, לגמרא נראה שיש כללים אחרים לגמרי. הגמרא שם בבבא בתרא בדף זין עמוד ב מדברת אמנם לא על חצר אלא על עיר, אבל העיקרון שעולה מתוך דברי הגמרא הוא שכל אדם צריך לשלם לפי ההנאה שלו מההוצאה. הגמרא אומרת ככה, כופין אותו לבנות לעיר בית שער וכו'. בא מן רב אלעזר מרבי יוחנן, כשהם גובין לפי נפשות גובים, או דילמה לפי שבח ממון גובים. כאשר בונים חומה לעיר, האם צריך לגבות לפי נפשות? כלומר, משפחה של שבעה נפשות תשלם יותר ממשפחה של של חמישה נפשות, משפחה של שבע נפשות, סליחה, תשלם יותר ממשפחה של חמש נפשות, או לפי שבח ממון הם גובים. כלומר, שגובים לפי העושר של המשפחה, ואם למשפחה של חמש נפשות יש יותר כסף מאשר למשפחה של שבע נפשות, היא תשלם יותר. והגמרא אומרת, אמר לי, לפי ממון הם גובים. הולכים לפי שבח ממון ולא לפי שבח נפשות. למה? הראשונים מסבירים שהסיבה שהולכים לפי שבח ממון ולא לפי שבח נפשות, זה מכיוון שעיקר מטרת החומה היא להגן מפני שודדים שבאים לשדוד ממון, ולא מפני שודדים שבאים להרוג אנשים. אבל אם אין החינמי, העיר מוציאה איזה הוצאה לביטחון של הנפש, אז הולכים לפי נפשות. בהמשך הגמרא מציעה קריטריון אחר. באה מן רב אלעזר מרבי יוחנן, כשהם גובים לפי קירוב בתים הם גובים, או דילמה לפי ממון הם גובים. כלומר, האם העיר שקרובה יותר לחומה היא נמצאת בסיכון יותר גבוה מהעיר שרחוקה יותר מהחומה, ולכן היא צריכה לשלם יותר. והגמרא פוסקת לפי קירוב בתים הם גובים, כלומר הולכים אחרי הקריטריון של קרבה לחומה, קרבה לגבול העיר. הראשונים מסבירים שיש קריטריון משולב של קרבה לגבול ושבח ממון. על כל פנים, הקריטריון הבסיסי הוא לא ממון, לא נפשות ולא קירוב ממון, אלא הנאה. הגמרא רק אומרת שבדרך כלל בחומה ההנאה היא נמדדת לפי ממון ולא לפי נפשות. לפי זה, כאשר אנחנו באים לחלק את תשלומי ועד הבית, היינו צריכים לדון על כל שימוש בפני עצמו. לדוגמה, אם מסיידים את הקירות החיצוניים של המבנה, אז זה דבר שמעלה את ערך הדירות. החזות החיצונית של הבניין מעלה את ערך הדירות. כמובן שערכה של דירת חמישה חדרים עולה בסכום כסף, עולה יותר מאשר דירה של שלושה חדרים. ולכן מסתבר שבעל הדירה של חמישה חדרים ישלם יותר מבעל הדירה של שלושה חדרים. אותו דבר אם יש הסקה מרכזית, בדבר הזה ברור שהקריטריון הוא מספר הרדיאטורים שיש בכל דירה. לעומת זאת, אם יש לנו מעלית במבנה ואנחנו צריכים להשתתף בעלות החזקת המעלית, אז עלות החזקת המעלית צריכה, הקריטריונים שלה היא אחרים. כמה נהנים מהמעלית? אדם שבקומה החמישית נהנה יותר מאדם שבקומה השנייה. אדם שיש בביתו 10 נפשות נהנה יותר מאדם שגר בבית הזה רק עם אשתו. אז היה מקום להציע איזה קריטריון מורכב של מספר נפשות וגובה הקומה ועוד כל מיני קריטריונים אחרים. או למשל הוצאות של הוצאות של ניקיון. הוצאות של ניקיון הם לא הוצאות שמעלות את ערך הדירה, אלא הם הוצאות אובייקטיביות. במצב הזה אולי אנחנו נחלק לפי מפתח אחר לגמרי, לא לפי נפשות ולא לפי גודל הדירה, אלא לפי פשוט לפי מפתח דירות. בבניין שיש בו 10 דירות, נחלק את סכום ההוצאה על ניקיון הבניין ל-10. החוק הישראלי לא מציע שום חלוקה בין התחומים, אלא פשוט ועד הבית התחלק לפי שטח הדירה, וזהו, חוץ בנקודה אחת של חימום הבניין, שבזה באמת הולכים לפי מספר הרדיאטורים. אבל חוץ מהנקודה הזאת, הולכים לפי שטח הדירה, וזהו. על פי זה, באופן עקרוני, כפי שהקדמתי קודם, הרי ברור שזה תחום שהוא ניתן להתניה, ולכן היה מקום ללכת לפי החוק הישראלי, ולא להתחשב בכלל בעניין ההלכתי. אלא שדומני שברוב ברוב הבניינים שאני מכיר לפחות, אנשים הם לא כאלה קטנונים, וכל עוד לא מדובר על הוצאה משמעותית, מחלקים את ההוצאות על ועד הבית שווה בשווה. לא מתעלמים, אולי בהוצאות על חימום כן מתייחסים לנקודה הזאת, אבל בהוצאות על גינון ובהוצאות על ניקיון וסיוד, כל ההוצאות הבסיסיות, מחלקים את ההוצאות שווה בשווה בין הדיירים, ומתעלמים מהעובדה שלאחד יש דירה של 3 חדרים, ואחד יש דירה של 5 חדרים. בדרך כלל אנשים לא כל כך קטנוניים, ומחלקים פחות או יותר שווה בשווה את ההוצאות הבסיסיות. לפי זה, בבניין שכבר נהג בצורה הזאת, בעצם הם נהגו להתעלם מחוק המדינה. מה שקורה בדרך כלל בבניינים כאלה, שכאשר מגיעה הוצאה מאוד משמעותית, כמו שיפור משמעותי של פני הבניין, צריך לצבוע את הקירות החיצוניים, צריך להחליף, לפעמים צריך להחליף את המרצפות של חדר המדרגות, הוצאה משמעותית של 10,000 שקלים, אז מתעורר ויכוח כיצד צריך לחלק את הסכום. צריך לתקן את המעלית, או לפעמים רוצים לבנות מעלית, או כל מיני שאלות אחרות שעולות כאשר סכום ההוצאה הוא משמעותי יותר. דומני שבבניין שלאורך שנים חילק את הסכומים של ועד הבית שלא על פי החוק הישראלי, בניין כזה צריך, כאשר מתעורר דיון והם לא רוצים לנהוג כפי שהם נהגו עד היום, הם צריכים לחזור להלכה. לכן לדוגמה, אם בניין במשך 10 שנים חילק את ההוצאות הבסיסיות בין הדיירים שווה בשווה, ביום מן הימים אחרי 20-30 שנה צריך לצבוע את הקירות החיצוניים של הבית, של הבניין, והדבר עולה 10,000 שקלים, במצב כזה, שוב, במקרה הזה אולי דווקא במקרה ההלכה והחוק מתאימים אחד לשני, שבמקרה הזה נצטרך לחלק לפי קריטריון שדומה לשבח ממון, כלומר לפי שטח הדירה, מתוך הנחה שהשבחת הבניין היא תואמת את השבחת הבניין משביחה כל דירה לפי ערך הדירה המסוימת הזאת. אבל אם מתעורר איזשהו צורך אחר, למשל החלפת המעלית, במקרה הזה אני בכלל לא בטוח שאנחנו נצטרך לדון לפי שטח הדירה, אלא לפי מספר הדיירים, או לפי הקומה, שלפי הקומה, יכול להיות שהקומה החמישית יש להם יותר מהקומה השנייה, ונצטרך לפתח איזשהו מנגנון מורכב יותר של גבייה, על פי דברי הגמרא בבבא בתרא. אז הנה נסכם מה שראינו היום. ראינו את היחס שבין החוק הישראלי לבין ההלכה. מה הקריטריונים של היחס? עקרונית, זה תחום שניתן להתניה, ולכן הקריטריון הקובע הוא המנהג. ואם המנהג נקבע על פי החוק, מה שקובע זה החוק. אלא שחשוב לנו לדעת את ההלכה בשני דברים, בשני מקומות. א', במקום שבהם החוק לא ברור דיו, ודאי שעלינו לקחת את ההלכה כמפרשת את החוק. ולהניח שהחוק מתאים להלכה, זה מקום אחד. מקום שני, במצבים שבני בני בני הבית כמו שבני הבניין לא קיבלו על עצמם את החוק הישראלי, אז ודאי שצריך לחזור להלכה. ונקודה שלישית, כאשר באים לקבוע תקנון לבית משותף, מסתבר שצריך לפנות להלכה ולשאוב משם את העקרונות של התקנון. לגבי מה ניתן לקוף אחד את השני, ראינו שלושה מצבים. המצב שעליו הגמרא והתוספת הדנים, זה דבר שהוא צורך גדול ומנהג בני המדינה, שהיחיד יכול לקוף את הרבים. מה שהוא לא צורך גדול ולא מנהג בני המדינה, גם הרבים לא יוכלו לקוף את היחיד. בכל התחומים האפורים, כלומר, שבאים להגדיר מה המנהג ומה הצורך הגדול, בתחום הזה אנחנו, זה התחום שבו נכנס הרוב, או במילים אחרות, הוועד הבית וכל ההחלטות שלו לגיטימיות, ובמצבים האלה הרוב יוכל לקוף את המיעוט. לגבי אופן החלוקה של דמי ועד הבית, החוק קובע קריטריון אחד והוא גודל הדירה. להלכה נראה שהקריטריון המרכזי הוא כמות ההנאה שיש לכל אחד מההוצאה. ובדבר הזה, ולפי ההלכה מסתבר שאתה צריך לחלק בין תחומים שונים, בין סיוד לניקיון, לגינון וכו'. במצבים שאין מנהג, אז הולכים אחרי החוק, כי החוק הוא המנהג הבסיסי במדינת ישראל, ולכן צריך לחלק על פי החוק וזהו. אלא מה? שברוב הבתים לא נוהגים על פי החוק, אלא נוהגים לחלק בצורה לא קטנונית ומחלקים שווה בשווה, וממילא הם נהגו שלא על פי החוק. ולכן כאשר מתעורר מצב שיש הוצאה חריגה, שוב צריך לחזור להלכה, ולבחון במקרה הספציפי הזה, האם נכון לחלק על פי מפתח של שטח הדירה, על פי מפתח של מספר הדירות בבניין, על פי מפתח של מספר הדיירים בכל דירה, וכן הלאה.